אנחנו מתקרבים לסוף הסדרה הזאת. אני רק רוצה להספיק עוד כמה נקודות שנמצאות בתחילת ספר העיקרים. לא בתוך הספר, כי זה באמת להיכנס יותר מדי לפרטים ומקורות, והמטרה שלי זה לשרטט איזושהי מפה כללית של הנושא, אבל יש שם עוד כמה נקודות מעניינות בפרקים הראשונים שחשבתי שיש עניין לגעת בהן. אז ראינו את פרק א' שם עם החששות מעיסוק בנושאים האלה, שהוא חילק בין דתות אלוהיות באופן כללי לבין דת משה, ועכשיו הוא עובר לתשובות. למה בכל זאת יש עניין ומותר לעסוק בסוגיות האלה? ומה שראוי שנאמר בזה, ללמד זכות על חכמי ישראל המדברים בזה וכיוצא בו, הוא כי כל איש ישראל חייב להאמין שכל מה שבא בתורה הוא אמת גמור. ומי שכופר בשום דבר ממה שנמצא בתורה, אם היותו יודע שזהו דעת התורה, נקרא כופר. כמו שאמרו רבותינו ז"ל בפרק חלק, שכל האומר כל התורה כולה מפי הגבורה, חוץ מפסוק אחד שאמרו משה מעצמו, עליו נאמר כי דבר השם בזה, והוא בכלל האומר אין תורה מן השמיים. עוד רגע אני אמשיך. יש פה תוספת של כמה מילים ששווה קצת להתעכב עליה. כן, הוא אומר, ומי שכופר פה, ומי שכופר בשום דבר ממה שנמצא בתורה, אם היותו יודע שזהו דעת התורה. זאת אומרת, אם מישהו אומר, לא, זה לא מה שכתוב בתורה, אני מפרש את זה אחרת, או זה לא כתוב שם, או לא יודע מה, דברים כאלה או אחרים, אז עליו הוא לא מדבר. הוא, כשהוא מדבר על כופר, זה רק מישהו שיודע שזה מה שהתורה אומרת, ובכל זאת כופר בזה, או לא מקבל את זה, שזה לא אמת, אוקיי? אבל מי שאומר שדבר מסוים פשוט לא כתוב בתורה, הוא מפרש את התורה אחרת, לא יודע בדיוק מה שלא יהיה, זה לא הכופר שעליו הוא מדבר, זה לא כופר. אז זה בעצמו כבר אמירה מעניינת, כן, ידוע בשם רב חיים, הזכרתי את זה, שאפיקורס בשוגג זה נעבעך אפיקוירס, כן? זאת אומרת, זה לא משנה אם אתה שוגג או מזיד או מה שלא יהיה, אתה עדיין אפיקוירס. אם אתה לא מאמין באמונות הנכונות, אז אתה אפיקורס, עובדתית. ודיברנו קצת על השאלה מה בדיוק הדבר הזה אומר. האם זה גם אומר אפשר לגנות אותך, או שזה רק איזושהי קביעה, הגדרה, או משהו כזה. אבל כאן רואים שהוא לפחות לא תופס את העניין כך. אז מבחינתו, אם אתה באמת חושב שזה לא כתוב בתורה, אתה לא אפיקורס, אתה טועה. כי זה כן כתוב בתורה, בסדר, אבל אפיקורס אתה לא. זאת אומרת, הוא דווקא חזיתית נגד האמירה הזו של רב חיים, והוא טוען שאפיקורס בשוגג הוא לא נעבעך אפיקורס, הוא לא אפיקורס. וזה מצד אחד. מצד שני, תראו איזה גמרא הוא מביא בסנהדרין צדיק ט', שכל האומר, כל האומר כל התורה כולה מפי הגבורה, חוץ מפסוק אחד שאמרו משה מעצמו, עליו נאמר כי דבר השם בזה, והוא בכלל האומר אין תורה מן השמיים. מה הוא רוצה להוכיח מכאן? הוא הרי בא להוכיח שאם אתה כופר במשהו שנמצא בתורה, אם היותך יודע שזה דעת התורה, אתה כופר. עכשיו, מפה בגמרא אני רואה שבאמת מי שכופר ממשהו שכתוב בתורה, הוא כופר, כן? כי דבר השם בזה. אבל מה עם התוספת אם היותו יודע שזהו דעת התורה? הוא אומר כל התורה כולה מפי הגבורה חוץ מפסוק אחד שאמרו משה מעצמו, הוא בעצם אומר שהפסוק הזה הוא לא חלק מהתורה. לא מהתורה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. אלא זה אומר משה מעצמו. אז כשהוא לא מקבל את החלק הזה בפסוק, את הפסוק הזה, האם זה לא נקרא מישהו שלא יודע שזהו דעת התורה? הוא אומר, זה לא חלק מהתורה, זה תוספת מאוחרת, זה תוספת של משה רבינו. לכן הוא לא מקבל את זה. הוא מקבל את כל מה שהקדוש ברוך הוא מסר לנו בתורה. רק הוא טוען שזה, הפסוק הזה, זה לא נמסר לנו על ידי הקדוש ברוך הוא. אז למה, איך זה מתיישב עם מה שהוא אמר למעלה? אני לא לגמרי בטוח, אבל נראה לי שכשהוא אומר שמי שלא מקבל דבר ממה שנמצא בתורה, הוא מתכוון לספר התורה, לא למה שנמסר לנו על ידי הקדוש ברוך הוא ממשה בסיני. למשה בסיני. זאת אומרת, אם באמת בן אדם מסוים חושב שפסוק כזה או אחר לא נמסר למשה בסיני, הוא כופר. למה הוא כופר? כי הפסוק הזה נמצא בתורה שהגיע לידינו. ואם אתה, אני מתאר את דעתו, אני לא מסכים, אבל אני כל כך מנסה להבין מה הוא אומר. אז הוא בעצם רוצה לטעון שאם בן אדם אומר שמה שיש ב, ש, שפסוק מסוים שמופיע בתורה שלפנינו, אבל הוא תוספת מאוחרת של משה רבנו, או של עזרא, או של כל מיני מה שלא יהיה, הוא כופר. למרות ההסתייגות שהוא אמר למעלה, שאתה צריך להיות יודע שזהו דעת התורה, בשביל לחשב כופר. כי הוא, כשהוא אומר דעת התורה, הוא לא מתכוון שזה דעתו של הקדוש ברוך הוא. אלא שזה מה שכתוב בתורה. אם אתה אומר שיש משהו שכתוב בתורה שלא נמסר על ידי הקדוש ברוך הוא, מבחינת ספר העיקרים אתה עדיין כופר. לכן זאת אמירה קצת עדינה, כי בסופו של דבר, אם הגעתי למסקנה שבאמת הפסוק הזה הוא תוספת מאוחרת, במה זה שונה מטעות אחרת, טעות פרשנית? שאני מפרש משהו בתורה לא כמו הפירוש המקובל שקיבלנו אותו. אוקיי? אני מפרש את זה אחרת. אז כאן הוא אומר, זה לא כופר. למה? כי הוא טועה. עוד פעם, הוא כן טועה. זה לא שכל פירוש הוא אפשרי. אבל דבר כזה, טעות כזאת היא לא כפירה. כי הוא כן מאמין בתורה, הוא חושב שזה מה שהתורה אומרת. אבל אם בן אדם אומר שיש פסוק מסוים שכתוב בתורה, והוא תוספת שהוסיף משה רבנו, זה כבר כופר. למה? הרי גם פה יש בסך הכל טעות. הוא חושב שהתורה זה כל הטקסט חוץ מהפסוק הזה, כי זה מה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, ואת הפסוק הזה הוסיף משה, וזו טעות, לא. הפסוק הזה הוא גם חלק מהתורה שקיבלנו. במה זה שונה מהטעות הקודמת? למה בטעות הזאת אתה נקרא כופר? קצת מוזר. בוא נמשיך רגע לקרוא, ואז...
אני חושב שהחלק הראשון מדבר על זה, אם היותו יודע שזה הודעת התורה, שזה מתייחס לחלק הראשון, שזה אמת. כלומר, הוא בא ואומר שפסוק מסוים, הוא לא חושב שזאת אמת. וזה הבעיה.
במקרה הזה... אם הוא חושב שזאת לא אמת, אז הוא לא חושב.
לכן אין לו בעיה. לכן אין לו בעיה. אבל במקרה השני, הוא לא מדבר, הוא כן מאמין שזה אמת, אלא שהוא אומר, לא נתן את זה אלוהים, לא נתן את זה משה. ואת זה הוא לא מסכים לקבל.
זאת הצעה מעניינת, לא חשבתי עליה. אז אתה רוצה לטעון שהמשפט המסוים, זה מה שמודגש פה, כן? המשפט שהדגשתי פה, זה משפט שהוא לא אומר שהפסוק הזה זה תוספת שיוסיף משה ולכן הוא לא מקבל אותו. הפוך.
נכון.
הוא אומר, הפסוק הזה הוא פסוק שהוא אמת. רק הוא לא
נכון.
כי מקבל מהקדוש ברוך הוא, זה משה חידש את זה מעצמו.
נכון.
ואז בעצם הטענה היא שהוא אומר, זה בן אדם, בעצם זה בן אדם שאומר אין תורה מן השמיים.
נכון.
דבר נכון, אבל לא התקבל מהשמיים, וזה כדבר השם בזה. קודם כל זאת פרשנות מעניינת, לא חשבתי עליה, אבל אני לא בטוח שזה עונה על הקושי ששאלתי קודם. נגיד שבאמת יש מישהו כזה. טוב, הוא הגיע למסקנה שזה לא התקבל מהקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממנו? זה באמת מה שהוא חושב.
לא, אבל הוא מבחין בין מאוד חשוב שאתה תאמין שכל מה שבא בתורה הוא אמת. מהרגע שאתה אומר שמשהו שכתוב בתורה, אני לא חושב שזה אמת, ואתה מנמק, אמת זה התוכן. כאן מדובר על ממי זה נמסר, עניין טכני. לא טכני, חשוב מאוד, אבל על זה הוא לא מוכן לוותר, כי זה כבר פוגע בערך עצמו.
מה זה נקרא לוותר? אנחנו הרי לא מדברים פה על ויתורים. אנחנו מדברים פה על השאלה, איך אנחנו מגדירים, איך אנחנו מגדירים כופר? מה לעשות איתו אחרי זה נראה? אבל איך אנחנו מגדירים כופר? עכשיו, אם בן אדם הגיע לאיזושהי מסקנה, שהוא באמת חושב שזה מה שנכון, האם ספר העיקרים מוכן לראות גם מישהו כזה ככופר? לפי ההצעה שלך, כן.
כן, אם
והוא הגיע
הוא...
למסקנה שבאמת הפסוק הזה לא נמסר מהקדוש ברוך הוא. הוא אמת, אבל הוא
נכון.
לא נמסר מהקדוש ברוך הוא. אוקיי,
נכון.
אז
את זה, את זה,
למה
את
טעות
זה
כזאת
הרמב״ם
נמסר
לא,
לגבי
את
אותה
זה
כתובה?
הרמב״ם לא מוכן, את זה הרמב״ם לא מוכן לקבל, מפני שהוא חושב שעיקר גדול, או העיקר המרכזי הוא, שאתה תאמין שהכל יתקבל
אני כאן אאמין,
מהשמיים,
אבל אני לא,
ואין לזה חריגים.
יש גם עיקר גדול להאמין שכל מה שכתוב בתורה הוא אמת.
כן, אבל הוא
לעשות אם הגעתי
ינמק,
למסקנה שזה לא אמת?
כי הוא ינמק ויגיד, אני דוגל בגרסה אחרת, שאומרת שבפסוק הזה צריך לפרש אותו אחרת, שזאת האמת.
אבל הוא
מותר לו
טועה.
להתווכח עם
עוד פעם, מדובר
הפרשנות.
במישהו שטועה. אבל הוא, זאת המסקנה שלו, למרות שהוא טועה. אז הוא טועה, אבל לא כופר.
נכון.
אוקיי? עכשיו, מישהו אומר, מישהו טועה טעות אחרת. הוא חושב שפרק ו' פסוק ג' בבראשית לא נמסר מהקדוש ברוך הוא. את זה כתב משה רבנו. אמת לאמיתה, אבל לא נמסר מהקדוש ברוך הוא. למה טעות מהסוג הזה כן זכאית להיקרא, כן יכולה להיקרא כפירה?
כי
מה
זו,
ההבדל? זאת טעות גם כן.
כי על עובדות, על עובדות לא מתווכחים עם התורה.
מה זה
על
להתווכח?
פרשנות של הפסוק אפשר להתווכח.
מה, הפרשנות הפסוק נוגעת לעובדות, מה זאת אומרת? מה
מה,
ההבדל בין
לא.
פרשנות כזו או
פרשנות.
אחרת לפסוק, לבין להגיד, האם הפסוק הזה בכלל הוא חלק אורגני מהתורה שהתקבלה מהקדוש ברוך הוא? גם זאת פרשנות. אני מגיע למסקנה שהפסוק הזה הוא כנראה לא חלק מהעניין. למשל, כן, דיברנו על זה, הפסוקים האלה של עד עצם היום הזה, אוקיי? עד עצם היום הזה נראה מתוך לשון הפסוק שהוא תוספת מאוחרת. זה לא משהו שנכתב בימי משה והקדוש ברוך הוא שם בסיני. עכשיו נגיד שאפשר להתווכח, לא משנה כרגע, אבל נגיד שמישהו הגיע למסקנה, הפסוק הזה הוא תוספת מאוחרת. ואגב, יש מהראשונים שמציינים את זה, זה כבר לא ביקורת המקרא לבדה. פה זה כבר יש ראשונים שאומרים את זה. עכשיו, למה הטעות הפרשנית הזאת משאירה אותך בתור כופר? גם טעות פרשנית.
לא,
מה, ברמה,
הטעות...
אני מבין את החילוק, אני לא מבין, אבל בסברה למה זה שונה?
אני חושב שזה שונה בשני דברים, כי להתווכח על תוכן דבר מסוים, זה עניין שאיך אתה מפרש את הפסוק, אתה מביא
נכון,
פרשנות
איך אני
שיכולה
מפרש?
להת...
הפסוק של עד
מה?
עצם היום הזה, השאלה איך אני מפרש אותו? האם אני מפרש אותו שהקדוש ברוך הוא כתב אותו מראש, למרות שזה לשון שנראית אנכרוניסטית, או שאני מפרש את זה שזו תוספת מאוחרת, מישהו ערך את הטקסט הזה? זה גם פרשנות.
אני חושב שכאשר אתה מפיל קובייה אחת מהאמונה שהתורה ניתנה מהשמיים, אז זה סכנה גדולה מאוד, כי אז אתה פוגע במהות של הסיפור.
פה אנחנו נכנסים כבר לשאלות של סכנות, לכן אני אומר, אני קצת,
אוקיי.
אולי זה נכון לגבי ספר העיקרים, אבל אני קצת נרתע מלקבוע דברים לפי הסכנות. בסופו של דבר אנחנו צריכים לקבוע דברים לפי האמת, לא לפי הסכנות. את השאלה מה נכון? ואם מישהו שמגיע בתום לב למסקנה כלשהי, לא ראוי להתייחס אליו ככופר, אז גם המסקנה הזאת זה ככה, ככה נדמה לי, לפחות מבחינת האמת. אני לא, מה מסוכן יותר ומה מסוכן פחות, יש מקום לדון על זה, אבל מה אתה יכול לעשות? אם אתה לא יכול לבוא בטענות לבן אדם על מסקנה שאליה הוא הגיע, אז גם זאת מסקנה שאליה הוא הגיע. אז טוב, אני לא...
עובדה אתה צריך להוכיח בעובדות. פרשנות, אתה יכול לתת את הפרשנות שלך. ברגע שאתה תיקח את הפסוק, לא, אתה לוקח את הפסוק.
הנה הוכחתי, עד עצם היום הזה, סימן שניתב אחר כך.
אתה מפרש.
מה מפרש? זה כתוב בפסוק, מה אתה מפרש? עד עצם היום הזה, זאת אומרת שזה נכתב מאוחר יותר.
טוב.
הרב, אפשר להציע עוד פתרון.
אוקיי.
וזה נכון גם לגבי, אני חושב שכל העיקרים אפילו ברמב״ם, שהתווכחנו עליהם ותהינו, הרב אומר לך, אם אתה נוקט בעניין פרשני, אז אתה חלק מהסיפור, חלק מהתרבות היהודית, ותרבות יהודית יש לה עניין של פרשנויות, ואז אתה יכול באמת לעשות הכל, על כל העיקרים.
לא, אבל מדובר על פרשנות, עוד פעם, מדובר על פרשנות שהיא לא נכונה.
לא, לא, בסדר, אבל זה פרשנות, אתה עדיין בתוך הסיפור, אתה עדיין נכלל בכלל ישראל, אתה לא פורש מדרכת,
למה לא, אני פורש כי אני לא, אני מפרש את הפסוק הזה אחרת מכולם ומהמסורת שקיבלנו. למה זה נקרא לי פורש?
כי פרשנות זה משהו שהוא לגיטימי באופן מהותי. אבל כשאתה אומר פסוק, למה זה, א', המציאות מוכיחה לנו.
אנחנו פרשים.
מה זה לא מוכיחה כלום?
מה המציאות מוכיחה?
הארי ראה את היהדות כולה אחרת מאוד ממה שראה אותה,
לא, זה שיש
הרב
מחלוקות זה
רואה אותה
ברור.
ממה שהיה.
זה שיש מחלוקות, אתה לא צריך לשכנע אותי, אני יודע שעובדתית יש
אבל זה
מחלוקות.
פרשנויות על הדברים הכי מהותיים, המילה האלוקים,
אז מה?
המילה...
אבל אין שם אמת. אבל אם יש משהו שהוא מוסכם, מתקבל מסיני, כולם מקבלים אותו, ואני הגעתי למסקנה שהוא לא נכון. גם זה אני לא כופר.
נכון, אבל כאשר אתה בא ואומר משהו שאתה אומר שהוא כאילו אני קורא את הדרכון, קורא את התעודת זהות, כי חלק מהתעודת זהות זה שהתורה היא ככה והיא
מה זה תעודת
התקבלה.
זהות? אבל תעודת זהות שלך שגויה. אני אומר הפסוק הזה, הוא לא ניתן מסיני.
בסדר, אבל זה אומר שאני פורש, אני פורש מהעם היהודי. אין בעיה, אתה יכול להגיד...
זה אותו
לא, זה לא
רעיון
אותו
כמו
דבר,
שהציעו
זה
קודם,
ממש
אני
לא.
חושב.
לא, ממש לא, זה לא, אני, עוד פעם, זה לא עניין, אני, מבחינת הטעות המנטלית היא אותה טעות. מבחינה רציונלית זה אותה
קודם
טעות.
דובר על הסכנה
אבל כבר...
שבזה, ואתה מדבר על תעודת זהות,
לא,
זה
על
אותו דבר, מה
המשמעות,
ההבדל?
לא, אני לא, סכנה לא מעניין אותי, אני אומר, המשמעות כרגע. המשמעות, למה הרמב״ם אומר שמי שפורש מתחת ציבור, זה חילול השם וזה, הוא פורש, הוא לא רוצה להיות חלק מהציבור, הוא לא מוצא שהציבור
אני
הזה
כן רוצה
פגור.
להיות חלק מהציבור.
לא, אם
אני
אתה אומר,
נאמן
אני
לתורה, אני
אחראי...
רוצה להיות חלק מהציבור, הפסוק הזה לא ניתן מסיני, מה לעשות?
אז כל ההסתכלות של אדם שאומר את זה על כל התורה, היא הסתכלות אחרת לחלוטין. הסתכלות ספרותית, עוד פעם, יכול להיות לגיטימית, ועם קצת פרשנות גם זה ייכנס לתוך הסיפור,
בדיוק,
אבל
זה גם
ברמה עקרונית.
פרשנות. אז זה גם פרשנות, כן, אני לא רואה עדיין את החילוק.
הוא מדבר על ברמה עקרונית, אם אדם אומר התורה היא לא
אני מבין,
מכלול
רק אני לא
שהתקבל
רואה
בתורה,
עדיין את החילוק. טוב, לא יודע. בוא נמשיך.
הרב, אבל מה המשמעות כביכול של להיות כופר? מה זה אומר?
אז זה דיברנו בשיעורים הראשונים, כן, מורידים ואין מעלים, כל מיני כללים, מה עושים עם כופרים.
אבל כאילו מה, כשאני נכנס לסטטוס הזה אני לא יכול לחזור אחורה, כאילו מה
לא,
המשמעות?
בוא נחזור אחורה, בעל תשובה אתה
המצוות?
תמיד יכול להיות.
אז כשאני כופר, מה המצוות שלי לא
כאילו
שוות
גוי
כלום?
יכול להתגייר, למה אתה לא יכול לחזור בתשובה מכפירה, מה זאת אומרת?
בסדר, אז אני מנסה להבין מה המשמעות של ה...
מורידים אותך לבור ולא מעלים
בסדר.
אותך. אם תחזור בתשובה, נדבר. זה לא עונש בית דין, בעונש בית דין, לפחות ככה מקובל לחשוב, תשובה לא מועילה. סטטוס של כופר זה לא עונש. לא עונש בית דין לפחות. אז אם אתה חוזר בתשובה, בהחלט סביר שכבר לא אמורים לעשות לך שום דבר. העובדה שהיית כופר בעבר, אז מה?
לא, אני מנסה להבין פרקטית מה זה נגיד סתם. עכשיו, אני כרגע בסטטוס כופר, אוקיי? נגיד.
אז אני
יש
אומר,
סטטוס
מורידים
כזה,
אותך לבור ולא מעלים אותך.
רשום על המצח שלי כופר, ואני עדיין מקיים מצוות. המצוות שלי לא שוות כלום?
אני לא יודע אם המצוות שלך שוות או לא שוות, את זה יחליט הקדוש ברוך הוא, אבל צריך להוריד אותך לבור ולא להעלות אותך.
זה עונש?
כן, אני יודע, עונש, סנקציה, להתרחק, איך שלא תקרא לזה.
טוב.
רב, אני רק טיפה להבהיר טיפה מה שהתכוונתי. יש שני אנשים, אחד אומר, לא היה מעמד הר סיני, בכלל לא הייתה שום התגלות. השני אומר, הייתה התגלות, אבל הוא עושה, וזה כולנו עושים, מסביר את המעמד הר סיני וההתגלות בכלל בצורה שאין מחלוקת בינו לבין הקודם. שתיהם בעצם מתכוונים לאותו דבר. אבל האחד הוא נחשב כופר, הוא יצא מכלל ישראל, והשני הוא חלק מהסיפור וכולנו עושים, אנחנו ממש כאלה. אז נגיד אבל זה, לכאורה אומרים אותו דבר, לא, יש משמעות למה שאנחנו אומרים, לא בגלל התוכן, אלא למה שאנחנו, הסאבטקסט. הסאבטקסט, אני לא רוצה להיות חלק מהכלל ישראל, והשני אומר, אני חלק מכלל
לא
ישראל.
רואה מה זה הוסיף, לא הוסיף לי כלום, אני לא מבין. לא מבין מה ההבדל. לא מבין מה ההבדל בין פרשנות לפסוק שאומרת, זו תוספת מאוחרת, בין פרשנות שאומרת שהמסורת שקיבלנו ביחס לפסוק הזה לא נכונה. אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיה. זהו, אין משיח. כך אמר רבי הלל שם בסנהדרין. אוקיי? מה הבעיה? זאת אומרת, הוא בסך הכל פירש פסוק אחרת, נכון? אז הוא לא כופר. כך אומר ספר העיקרים עצמו, בפרק הקודם ראינו את זה, נכון? אז מה ההבדל בין זה לבין להגיד, עד היום, עד עצם היום הזה, זה פסוק מאוחר, כי ככה
זה
אני...
בדיוק כמו הבן הרשע והבן החכם. יכול להיות שאם קוראים את הטקסט, לא נראה שונה כל כך. אבל כיוון שהוא אומר, אני לא רוצה להיות חלק מהסיפור שלכם, כיוון שפרש מהכלל, כפר בעיקר. למה? אבל אמרתי בסך הכל מה שאח שלי אמר. קצת פרשנות עליי, הוא אותו דבר. לא, אומרים, הבנו מהטון שלך, מהשפת גוף שלך, מהסאבטקסט שלך,
לא, אבל
אתה לא רוצה להיות חלק, אתה רוצה לפרוש מכלל ישראל,
כשאתה
ולכן...
מבין את ההבדל בניסוחים בין הבן החכם לבן הרשע, הניסוחים מעידים על הבדל אמיתי. פה אתה טוען שזה רק הבדל בניסוח. אין הבדל אמיתי.
אני חושב שגם הבן החכם ובן הרשען, אין תוכן, אין הבדל.
ברור שיש הבדל, זאת אומרת, הבן החכם רוצה להבין מה הקדוש ברוך הוא אמר, והבן הרשע טוען, מה פתאום, לא רוצה, לא מחויב לזה בכלל.
אם היינו רוצים לקרוא אחרת את הדברים, היינו מבינים שהוא אמר בערך אותו דבר, וגם יכולנו לפרש את הבן הרשע.
אם רוצים, יכולנו גם לתרגם את זה לצרפתית. אבל אני חושב שמה שכתוב שם, זה הבדל.
אבל למה לפרש אותו ככה? למה לפרש את הבן הרשע שהוא
כבר... זה מה שכתוב שם, אני לא יודע מה... איך לפרש
את זה? הבן של הרב היה בא ואומר לו, סליחה הרב, מה זה המצווה הזו? מה העבודה? מה הרב עושה בדבר הזה? הרב לא היה מתנפל עליו ואומר, כפר בעיקר ופרש מהכלל.
תלוי למה הוא מתכוון. אם הוא מתכוון...
אנחנו הבנו שכוונת הבן
הרשע... לא תלוי מה הוא אומר, תלוי למה הוא התכוון.
נכון.
לא מה שאתה אומר. אם הוא מתכוון להגיד, כל הסיפור הזה לא מחייב אותי, אז הוא הבן הרשע. אם הוא אומר, תראו, אני רוצה ללמוד מה לעשות, בואו תלמדו אותי מה מחייב אותי. זה הבן החכם. אתה לא רואה את ההבדל? אתה לא רואה את הניסוח. זה שני דברים
שונים לחלוטין. אני מכיר מה בסבטקסט, ולכן ככה הוא מתייחס למה ששני האנשים הקודמים, שניהם לא אמרו את אותו דבר, במובן שזה טעה וזה טעה, או זה חושב אחרת, זה חושב אחרת. זה חושב אחרת ואומר, אני לא חלק מהתרבות היהודית.
לא, ושניהם לא חלק מהתרבות היהודית.
והיהדות ההיסטורית.
ושניהם לא חלק מהתרבות היהודית. שניהם לא חלק
מהתרבות היהודית. לא, הראשון כן.
הראשון לא חלק מהתרבות הזאת, כי הוא מפרש פסוק אחרת מכולם.
אז לא חלק.
השני לא חלק מהתרבות הזאת, כי הוא אומר שהפסוק הזה הוא תוספת מאוחרת. לא רואה שום הבדל בין שני הדברים האלה. שום הבדל.
כל אחד מרגיש שהפסוק, שלהגיד, זה, התורה היא כבר לא, כשאני רוצה להתייחס אליו כמשהו מקודש, בגישה נורמטיבית, אלא אני מסתכל עליו כמשהו שהוא סתם יצירה, שאין לה שום תוכן.
לא, יש לה תוכן והיא מקודשת לגמרי, רק הפסוק הזה הוא פסוק מאוחר, הוא לא חלק ממנה.
אז זה גמרנו, אז פירקת את כל המגיע.
לא פירקתי שום דבר, אמרתי שהפסוק הזה לא חלק מהתורה, זה הכל. כל השאר,
קדוש,
מחייב, הכל כרגיל.
השני יגיד שני פסוקים. אוקיי, בוא, אני כבר התקדמתי, אני הבן שלך, אני
מתקדם. 10 פסוקים, 150
פסוקים. לא, כל הפסוקים. כל הפסוקים, אז מה ההבדל?
אותו דבר. אין הבדל.
אז אני אומר, ההבדל הוא, אני חושב שזה, אם אתה חלק מהתרבות היהודית, או שאתה לא.
אנחנו חוזרים על עצמנו, בוא נמשיך. אוקיי, אני לא רואה פה הבדל מהותי. אבל מישהו מחזיק בתורת משה, הוא מאמין בעיקריה. וכשבא לחקור על זה מצד השכל והבנת הפסוקים, איתה הוא העיון לומר שאחד מן העיקרים הוא על דרך אחרת, ולא כפי המובן בתחילת הדעת. או איתה הוא העיון להכחיש העיקר ההוא, להיותו חושב שאיננו דעת בריא, תכריח התורה להאמינו. הוא יחשוב במשהו עיקר שאיננו עיקר, ויאמין אותו כשאר האמונות שבאו בתורה שאינם עיקרים. או יאמין איזו אמונה בנס מניסי התורה, להיותו חושב שאיננו מכחיש בזה שום אמונה מן האמונות שיחויב להאמין מצד התורה. אין זה כופר, אבל הוא בכלל חכמי ישראל וחסידיהם, אף על פי שהוא טועה בעיונו, והוא חוטא בשוגג וצריך כפרה, שימו לב, הוא לא תופס, הוא לא אומר את זה בגלל שהוא צודק כמוני, זה דעתו, זאת מחלוקת, לא, האיש הוא טועה ושוגג, וחוטא בשוגג וצריך כפרה, אבל כיוון שזה מסקנת העיון שלו, אז מה אני יכול לעשות? אי אפשר להתייחס אליו בתור כופר, אם זה באמת מה שהוא חושב. הבאתי את הרדבז, כן, בתשובה שהוא אמר שמי שטועה בעיונו הוא אנוס. יש אונס בפועל, במעשה, ויש אונס בעיון. אם הגעתי למסקנה עיונית אחרת מהמקובל, או אחרת מהנכון, עזבו את המקובל, אחרת מהנכון, אז אני טועה. אבל טועה זה לא כופר, כי זאת המסקנה העיונית שלי, אני אנוס בעניין הזה. אוקיי? אז גם פה אני אנוס בעניין הזה, הגעתי למסקנה שפסוק מסוים הוא לא ניתן על ידי הקדוש ברוך הוא בסיני. אוקיי? אז פה...
הרב, למה זה דומה לאונס? סליחה, שוב לא הבנתי את ההגבלה.
האונס הוא פשוט, זה מה שאני חושב, מה אתה יכול לצפות ממני לעשות? אני אנוס. אם הגעתי למסקנה שאין משיח, אז אני אנוס לחשוב שאין משיח, מה לעשות? מה אתה יכול לבוא אליי בטענות על זה שאני חושב שאין משיח? זה נקרא אנוס בדעתו. דיברנו על זה, דיברת הרדבז. ברוך שאמר שמשה רבינו הוא אלוהים. הבאנו איזה שתי גרסאות שם בתשובה. בכל אופן, אז אני אומר עוד פעם, אז כל הקטע המושחר הזה, הוא טורח ואומר שאם אתה מקבל עקרונית את ה... את הקדושה של התורה, ואת זה שהיא מסיני ומהקדוש ברוך הוא וכולי, אבל אתה מפרש את זה אחרת באופן שהוא טעות, נגד המסורת שלנו, נגד, אבל אתה מפרש את זה אחרת, אז בסדר, פירשת אחרת. למשל, תן דוגמה, למשל הצדוקים. הצדוקים לשיטת הספר העיקרים הם לא כופרים. הם מקבלים את הקדושה של התורה ושהיא ניתנה מסיני. הם לא מקבלים את הפרשנויות של תורה שבעל פה. אז הם בסדר, הם בסדר גמור. מה זה בסדר גמור? הם טועים, אבל הם לא כופרים. אבל אם הוא יגיד שיש פסוק אחד שהוא מאוחר, הוא כופר בעיקר.
אבל הנוצרים הם כן כופרים?
מה?
הנוצרים, בניגוד לקראים, הם כן כופרים?
לדעתי גם לא. כי הם מקבלים את התורה, ומקבלים שהיא ניתנה מסיני, ושהיא קדושה, רק מה? כי יש עוד דברים שניתנו אחר כך, והכל ביחד, זה כתבי הקודש.
ההגדרה
שרואים כאן נראה שגם נוצרים לא.
יש בעיית השיתוף גם.
מה?
יש גם בעיית השיתוף.
מה זה בעיית השיתוף? זה בדיוק הנקודה. איך אתה מגיע למסקנה הזאת של השיתוף? כי הגעת למסקנה שבאמת יש שיתוף. אז אתה לא כופר?
לא, אבל גם לפי בעל העיקרים זה אחד מהיסודות.
היסודות שלו. אני מסתכל על מה שהוא כתב כאן. בהגדרה שהוא כותב כאן, אם מישהו פירש אחרת את אנוכי השם אלוקיך, או שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, והוא מפרש את זה אחרת. הוא אומר, אחד שהוא שלושה, שלושה שהם אחד. אוקיי? ככה הוא מפרש את הפסוק. לפי ההגדרה שיש פה, הוא לא כופר. כי הוא מקבל את התורה ואת קדושתה, הוא רק מפרש אותה אחרת. אז לכן אני אומר, אנחנו יכולים להגיע פה ל... אתה מדבר על דתות אחרות לחלוטין, וזה בסדר. אבל אם מישהו אומר שהפסוק של עד עצם היום הזה הוא פסוק מאוחר, אז לא, הוא לא במשחק. זאת אומרת, הוא כופר בעיקר. זה נשמע מוזר. כשאתה נוצרי ואתה כבר לא מקיים שום דבר, זה בסדר. אבל מה זה בסדר?
מה,
לא
מה,
בסדר,
מה,
אבל אתה לא כופר בעיקר.
קישור,
כופר יכול להיות, כופר יכול להיות רק יהודי, בכל מקרה.
למה? מה זה קשור?
כי מי שהוא נוצרי, הוא לא יהודי, הוא לא במשחק בכלל, הוא לא...
הוא לא במשחק, בטח שהוא לא במשחק, מה זאת אומרת? הוא צריך לקבל את התורה, הוא צריך להבין שבתורה הצטווינו על שבע מצוות, ומתוך הציווי הזה גם לקיים אותן. הגויים הם לגמרי במשחק.
לא, אנחנו חוזרים לדיון של פעם שעברה, אבל...
לא זוכר כבר את הדיון של פעם שעברה, אבל... הם לגמרי במשחק. כשאתה אומר שהגויים מצווים או לא מצווים על השיתוף, אני חושב שדיברנו על זה, אז אתה רואה שהם במשחק. זאת אומרת, קובעים להם מה הם כן מצווים ומה הם לא מצווים, ומתי כשהם לא יאמינו במשהו, אז הם כופרים או משהו כזה. הם במשחק לגמרי. הם צריכים להאמין בדברים הנכונים. אולי יש חלק מהדברים שזה לא מחייב אותם, לא יודע בדיוק. דיברנו על זה כבר, שאם זה עובדה, אז אני לא מבין את ההבדל בין יהודי לגוי. אבל...
הרב, אדם, אם אדם היה צומח, גדל בצפון תל אביב, ופתאום מתפקד כחלק מהחמאס, הוא עושה מה שהם עשו, כל הזוועות. היינו עומדים לזועזעים, אבל כשאנחנו רואים מישהו שצמח בעזה, וזה התרבות שלו, וזה שהוא גדל, היחס שלנו אמור להיות אחר. ולכן זה בדיוק מוכיח
שזה כל עניין תרבות. אם אני מגיע למסקנה שהבן אדם ההוא מתל אביב, אם אני מגיע למסקנה שהבן אדם ההוא מתל אביב, באמת ובתמים מאמין בזה, אותו דבר בדיוק כמו חמאסניק, אין שום הבדל. שום הבדל.
למה היחס שלנו לבוגדים הוא אחר?
להפך, הוא הרבה יותר טוב.
למרות שהוא מאמין, ברור שהוא מאמין במה שהוא רוצה.
מה זה קשור? אם הוא מאמין במה שהוא רוצה, אין לי שום יחס רע אליו.
כל ההיסטוריה האנושית, כולל שלנו, יש יחס אחר לבוגד, מאשר
לכם... מי שיש לו יחס אחר, תשאל אותו. לי אין יחס אחר. זה הכל. יכול להיות שאחיס אותו לכלא כדי שלא יזיק, שלא יגלה סודו. לא כסנקציות במובן על רשעות, כן, איזה... תגובה על רשעות, לא? שום רשעות אין פה. אם הוא באמת מאמין בזה, אז זה מה שהוא מאמין, מה אתה רוצה? אגב, אני חושב שבמובן מסוים, דווקא הוא מתל אביב בעיני יותר צדיק מהחמאסניק. כי הוא מתל אביב שהלך להיות חמאסניק, כנראה באמת מאמין בזה, אחרת הוא לא היה עושה את זה. אבל הבן אדם החמאסניק, יכול להיות שהוא עושה את זה בגלל לחץ חברתי, בגלל כל מיני דברים אחרים, ולא בטוח שהוא באמת מאמין בזה. אם כבר הייתי עושה פה היררכיה, הייתי עושה היררכיה הפוכה. אבל זה הכל, זה לא משנה.
אבל אברהם אבינו החזיק עבדים. נכון? כתוב. אם היום מישהו הרב ישמע שזה מישהו מחזיק עבדים, בלוד שם באיזה שכונה, מסתבר שהוא מחזיק חבורה של עבדים כבר שנים.
אין לי שום בעיה איתו.
אין לי שום בעיה.
אין לי שום בעיה איתו, תלוי מה הוא עושה עם העבדים, איזה יחס הוא
לא,
נותן
הוא
להם.
מחזיק אותם בעבדות כמו אברהם, אבל זה במאה
מה זה כמו
ה-21, וזה
אברהם? מה
במאה
אברהם עשה? היו לו עובדים בבית, והוא שילם להם, החזיק אותם, והם עבדו אצלו בבית, מה הבעיה?
לא,
מה
הם ידעו
שקראו
שהם לא
לזה
יכולים לעשות.
עבד, זה מילה, סתם מילה. אתה רואה מול עיניך את אוהל הדוד תום, ואתה חושב שאברהם הצליף באליעזר עם
לא,
מגלב
חס ושלום, לא,
על הגב
להפך,
שלו?
אני להפך, אני לא שאני יודע, אומר
אז מה
אברהם
הבעיה? אז
היה...
מה רע בליעזר להחזיק עבדים?
לא, כי זה אומר, לא, אני מקווה להגיד, שיש דבר כזה שכשאתה פורא, אני, לשני אנשים ברמה עקרונית, אני הרי לא מאמין כל כך, טוב, לא ניכנס לעניין של הבחירה החופשית. גם אם הולכים על הקטע הדטרמיניסטי, עדיין, היחס לאדם שהצליח להגיע לזה שפל, ולהתנהג כמו חמץ מתוך העיר רמת אביב, זה לא הרבה יותר מעיד על בעייתיות אצלו מוסרית, מאשר
אתה
מישהו
חוזר
שצמח
אותם לאותה
מתוך
נקודה,
החלל.
אני אומר ההפך. בסדר, אנחנו חוזרים. אני טוען ההפך. מה פסיכולוגית יותר מרגיז זה דיון אחר, אבל מה ערכית או תפיסתית יותר גרוע? חד משמעית להפך לדעתי. טוב, בכל אופן, אז פה יש, אני אומר, יש איזושהי נקודה שאני לא עד הסוף מבין, אבל מתוך הניסוח שלו באמת נראה שהוא רואה את מי שמוציא פסוק מתוך ספר התורה ככופר, למרות שהוא מאמין בזה, אבל כל פרשנות שתיתן לכל פסוק, לכל עיקרון יסודי ככל שיהיה, אם זאת הפרשנות שאתה מקבל אותה, אז בסדר. וזהו דעת קצת חכמי ישראל, מה זה בסדר? עוד פעם, אתה טועה, אבל אתה לא כופר. וזהו דעת קצת
לא הבנתי הרב, לא הבנתי מה הקשר, לא הבנתי מה הטענה בין אונס לכפירה, לא מבין את היחס.
לא הבנתי?
לא הבנתי את היחס בין הכפירה לאונס.
מה זה נקרא היחס בין הכפירה לאונס?
לא, זה לא קשור, כאילו הם טענו שלא אונס בענייני כפירה.
אני טוען שאם מישהו הגיע למסקנה, מתוך שיקול הדעת שלו, והמסקנה הזאת היא כפירה, אבל ככה הוא חושב, אז הוא אנוס.
כן, כופר אנוס כאילו.
כן.
בסדר, לא,
איך זה קופר?
לא, אבל לא הבנתי איך זה מתייחס לנוצרים, לא הבנתי את הקטע של השיתוק.
אותו דבר. גם הם לא קופרים.
הם קופרים באונס, כי הם בטעות.
לא, קופר באונס הוא לא קופר. נגד רב חיים.
אבל למה? מה ההיגיון בזה? מה זה קשור?
כי הוא לא השם. קופר זה שם גנאי. קופר זה לא הגדרה. על זה דיברנו כשדיברנו על רב חיים. שאין כשרב חיים אומר שזה נבח אפיקוירס, הוא מתכוון לומר פשוט, זאת ההגדרה שלו, מי שלא מאמין בדבר הנכון, הוא לא מאמין בדבר הנכון. זה העובדה. זה לא קשור לכוונות ולרשעות וכדומה. או שאתה מתכוון שמי שלא מאמין בדבר הנכון, הוא באמת מגיע לו גם סנקציות. אפילו אם זה בשוגג. אז פה, כשאני מדבר על כופר במובן הזה, במובן שגם טעון ערכית, לא רק כהגדרה פורמלית.
כן, בסדר, אבל זה עדיין נכון, לא, זה לפי מאמר, לפי בעל העיקרים, אחד שכופר משלושה עיקרים, אז אין לו מקום, לא משנה אם זה הוא
גנאי. אנחנו לא הגענו לקרוא את העיקרים. אני בינתיים קורא את מה שקראתי עד עכשיו. אני צריך לראות מה הוא אומר עם שלושת העיקרים שלו. וכרגע בינתיים נראה שכל מי שמגיע לאיזושהי מסקנה בעיונו, אז הוא לא כופר. אם מישהו מוציא פסוק מסוים מתוך הטקסט, זה כן. לא יודע למה, אבל זה כן. וזהו דעת קצת מחכמי ישראל הראשונים.
הרב, אפשר לחלק כאילו, אם אחד טועה בעיון, על תורת משה ממש, לא כמו שהוא כותב, שזה אחד מהפסוקים. אז מה ההבדל? גם שם אתה יכול להגיד שהוא אנוס ולא כופר.
אתה חוזר על השאלה שלי, לא הבנתי.
כן, אז לא שמעתי, כי נכנסתי לזה, אז לא הבנתי בדיוק מה הרב אומר.
זאת השאלה, לא מבין.
זאת השאלה.
כן, לא מבין.
אז יכול להיות שהוא
אומר את זה. זאת נראית גישתו של בעל העיקרים, רק אני לא מבין אותה. אני לא מבין מה ההבדל בין זה לזה. וזהו דעת קצת חכמי ישראל הראשונים, האומרים שהיה סדר זמנים קודם לכן. כאילו יאמרו שאין התורה מכרחת להאמין שהזמן מחודש. כן, אין הכרח, היה סדר זמנים קודם לכן, ולכן הזמנים לא נוצרו עם בריאת העולם. אוקיי? שזה בעיניו לפחות מנוגד למסורת שלנו, לא שאני מבין למה. וכן רבי אליעזר הגדול במה שאמר, שמיים מאיכן נבראו והארץ מאיכן נבראת וכולי, אתם מכירים את המדרש הזה, הרמב״ם מביא את זה במורה נבוכים, הוא אומר שהוא מעודו לא שמע מדרש כל כך תמוע כמו המדרש הזה. שמיים מאיכן נבראו והארץ מאיכן נבראת, פירוש הדבר שבריאת העולם בעצם יש מיש ולא יש מאין. עכשיו, אם אתם תרצו, אני יכול להציע לכם 10 פרשנויות אחרות, אבל לא יודע, הרמב״ם נורא נרעש מהמדרש הזה, וגם הרמב״ן בספר בראשית ועל שיר השירים, מביא את המדרש הזה בפירושו לשיר השירים, שלא בטוח שזה הוא כתב, אבל פירוש המיוחס לרמב״ן על שיר השירים, הוא באמת טוען שזו תפיסה פלטוניסטית, שיש חומר יולי, לא פלטוניסטית, שיש חומר יולי, אולי כן פלטוניסטית, שיש איזשהו חומר יולי והוא קדום, הוא לא נברא, ומה שהקדוש ברוך הוא עשה, רק צר צורה לחומר היוני. וזה לא בריאה יש מאין. זה מה שרואים במדרש הזה. בפירושו לבראשית הוא כותב אחרת. אז לכן יש כאלה שטוענים שזה לא פירוש שלו. בכל מקרה, אבל ענייננו, אז אנחנו רואים פה שאני כנראה משהו מתכוון כשהוא אומר שהזמן מחודש, הוא מתכוון לומר שהעולם מחודש, לא שהזמן מחודש. שהעולם מחודש. ופה בפרקי דרבי אליעזר באמת רואים שהעולם לא מחודש. בראו פה יש מיש, לא יש מאין. כי אף אם יובנו דבריו כפי פשוטן, וכמו שיראה מהן בתחילת הדעת, שדעתו לומר שאין העולם נברא יש מאין, אלא יש מיש, כלומר מחומר ראשון קדום. אין תפיסה עליו בזה, זאת אומרת אין טענה כלפיו, מי שחושב כך. כי כוונתו לומר שאין מהכרח התורה להאמין החידוש יש מאין. אבל לא שיהיה דעתו להכחיש דבר ממה שבא בתורה חלילה. אז זה לא שהוא אומר, התורה אומרת שהעולם מחודש יש מאין, אבל אני לא מקבל את זה. זה כופר. אבל אם מישהו אומר, לא, התורה לא אומרת את זה. מה שכתוב שם, זה לא באמת מתפרש כחידוש יש מאין, אלא זה כבריאה יש מיש. אז זה לא כופר. כי הוא הגיע למסקנה שזה מה שהוא חושב. וכן כתב הרב המורה בפרק כ"ה מחלק ב', כי מה שהיה הוא מאמין החידוש יש מאין, לא היה מהכרח הפסוקים. כי הפסוקים אפשר שיפורשו. זאת אומרת, אפשר לפרש את הפסוקים בכל מיני צורות. אבל האמנתו, החידוש יש מאין, היה לפי שהוא דעת אמיתי בעצמו. זאת אומרת, הוא מגיע למסקנה פילוסופית שהעולם נברא יש מאין, לא מהכרח הפסוקים. וראוי אם כן לפרש הפסוקים באופן שיסכימו לזה. מבחינת הרמב״ם, אם אתה מגיע למסקנה פילוסופית כלשהי, ופשט הפסוקים מורה ההפך, אתה צריך לשנות את הפירוש שלך לפסוקים. לא לוותר על המסקנה הפילוסופית שלך. אוקיי? זה, כן, זה רמב״ם מעניין. אני השתמשתי בו לא פעם. בטענה הזאת. כן, בדרך כלל אתה אומר, אם בתורה כתוב כך, והמדע או הפילוסופיה מגיעים למסקנה אחרת, אז כנראה הם טעו. רמב״ם אומר, לא. כנראה לא פירשת נכון את התורה, צריך לפרש אותה אחרת. כאילו באר הרב זל בזה, שמשהו נגד הפסוקים, אין ראוי להאמינו כלל. אין ראוי להאמינו כלל, ובלבד שמה שיבוא בפסוקים לא יהיה דעת כוזב, שלא יצויר מציאותו אצל השכל. כי מה שהוא דעת כוזב, לא תכריח התורה להאמינו. היא לא תכריח התורה להאמין דבר שהוא נגד המושכלות הראשונות, ולא דעת בדוי שלא יצויר מציאותו אצל השכל. זאת אומרת ככה, אם אתה רואה משהו שהוא לא סביר, אבל הוא כתוב בתורה, אז אין ראוי להאמינו כלל. כן? אין. אתה צריך לקבל את מה שכתוב בתורה. אבל, אם מה שכתוב בתורה הוא כוזב, בלתי אפשרי, לא יצויר מציאותו אצל השכל, אז זה ודאי שאתה צריך לעשות פרשנות אחרת לתורה. לא ייתכן שהתורה תכריח אותנו להאמין דבר שהוא נגד המושכלות הראשונות. ובטח ובטח אם מדובר בסתירה לוגית ממש. כן? ואולם, דבר שיצויר מציאותו אצל השכל, אף על פי שאי אפשר מציאותו אצל הטבע, לתחיית המתים, וכל הניסים שבאו בתורה, ראוי ומחויב להאמין בהם. אבל דעת כוזב שלא יצויר מציאותו אצל השכל, אף על פי שבא בתורה בפירוש, כמו ומלתם את אורלת לבבכם, אין ראוי להאמינו כפשוטו, ויפורשו הפסוקים באופן מתאים אל האמת. בשנייה אחת אני אשתיק פה את הקהל. אז תשימו לב שבעצם מה הוא אומר כאן. הוא אומר כאן כאשר משהו כתוב בתורה והוא נשמע לי בלתי סביר, אז גם אם הוא נשמע לי בלתי סביר, אני צריך לקבל את זה, כי זה כתוב בתורה. אבל אם הדבר הזה לא יצויר מציאותו אצל השכל, אז אני לא אמור לקבל את זה. עכשיו, מה פירוש לא יצויר? אז אני צריך לפרש את התורה אחרת. מה פירוש לא יצויר מציאותו אצל השכל? הנטייה הראשונית הייתה לומר, זאת סתירה לוגית. דבר והיפוכו. הידיעה והבחירה, נגיד, מי שחושב שזה דבר והיפוכו. לא משנה כרגע. אוקיי? אבל אתם רואים במה שהוא מביא כאן, שזה לא, הוא לא מתכוון לזה. למשל, הוא אומר, הוא מלטם את אורלת לבבכם. מלטם את אורלת לבבכם, זה לא הכוונה שצריך לעשות ברית מילה ללב שלנו. אלא ברור שזה ביטוי מטאפורי. כן? להיטהר. בתורה כתוב, מלטם את אורלת לבבכם. וזה, מבחינתו, נקרא דעת כוזב שלא יצויר מציאותו אצל השכל. הוא לא מדבר על סתירות לוגיות. הוא מדבר על דבר שהוא בלתי סביר בעליל. דבר שהוא בלתי סביר בעליל, גם הוא מספיק כדי שאני אפרש את התורה אחרת. לא צריך סתירה לוגית בשביל זה. אז מה כן? איזה דברים אני כן צריך להכפיף את עצמי למה שכתוב בתורה? כנראה באותם דברים שנראים לנו לא מתאימים לטבע באיזשהו מובן, אבל בסדר, קדוש ברוך הוא יכול לעשות דברים שמעבר לטבע, יכול לעשות ניסים, לחיות מתים, לבקוע את הים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז שם, למרות שזה כאילו, הייתי אומר, זה לא יצויר מציאותו אצל השכל, לא נכון, יצויר מציאותו אצל השכל. בטבע זה לא נכנס, אבל הקדוש ברוך הוא שהוא מעל הטבע, אין מניעה שהוא יעשה דברים כאלה. אז זה, מבחינתו, אני אמור לקבל. אבל סתירות לוגיות ודאי שלא, וגם דבר שלא יצויר מציאותו אצל השכל, שהוא לא סתירה לוגית, אלא ההיגיון הבריא אומר שזה לא יכול להתפרש כפשוטו, זה לא מתפרש באופן מילולי. אז גם שם אני אמור לעשות פרשנות. וגם, מה זה אומר לעשות פרשנות? שנייה אחת, לעשות פרשנות פירוש הדבר, שאם מישהו עושה פרשנות מהסוג הזה, גם אם הוא טועה, כי זה נגד המסורת שלנו, אז זה בסדר, הוא לא כופר. שימו לב, זאת אומרת, ההקשר של הדיון זה לא הנחיות פרשניות למי שבא ללמוד את התורה. הוא עכשיו מברר משהו אחר, לא את כללי פרשנות התורה. הוא עכשיו מברר את יחסנו לכופרים. אז מה שהוא רוצה לומר זה ככה. באופן עקרוני, ההנחיה הפרשנית היא שאם משהו לא יצויר מציאותו אצל השכל, אתה צריך לעשות לו פרשנות. עכשיו, יכול להיות שאתה טעית, ובעצם זה כן יצויר מציאותו אצל השכל, אבל אתה חושב שלא. ועשית פרשנות. אז קודם כל אתה טועה. כי זה כתוב בתורה אחרת, וכן יצויר מציאותו אצל השכל. אבל מצד שני, אתה לא כופר. אתה לא כופר, כי אתה עשית פה פרשנות בדבר שלדעתך לא יצויר מציאותו אצל השכל. הוא לא בא להצדיק את הפרשנות הזאת. הוא בא לתת לה לגיטימציה למרות שזו טעות. אוקיי?
כן, אבל לא ברור לו אבל שכרגע שפתחנו פתח יחודו של מחט לפרשנות, שזה ודאי קיים, אז אין לזה גבול, אחד יגיד שזה לא נראה לו בגברי סביר, אחד יגיד שזה כן סביר, אחד יגיד שזה נגד לא מתחיל, הוא חייבים לפרש, זה כמו שהרב פירש הרבה, ובעל העיקרים כאילו קובע גבולות דמיוניים שלא יחזיקו.
מה הטענה? אוקיי.
שאיך בעל העיקרים לא הבין שאם הוא פותח פתח כחודו של מחט לפרשנות, אז כבר הוא לא יכול לקבוע גבולות. כל אחד יקבע לו את
הפרשנות. מה הבעיה? בינתיים לא קובע שום גבולות.
הרב אמר פה שיש כאלה שהוא כן חייב לפרש את זה כפי פשוטו, למרות שלא נראה לו שזה הגיוני. יש ניסים, יש זה. אז אחד יגיד, הרב אמר בעצמו יגיד שזה לא...
נחינם, זה הטענה. אז הוא לא קובע גבולות.
הוא לא קובע גבולות.
הוא לא קובע. כי הוא אומר, אם אתה מפרש באופן שלדעתך מחויב מן השכל, זאת אומרת שמה שכתוב בתורה לא יצויר מציאותו אצל השכל, אז זה בסדר גמור, אתה בתוך הגבול. זאת אומרת, אין גבולות, הגבולות הן רק במקום שאתה עושה פרשנות שהיא... שהיא לא נכונה גם לשיטתך, שהיא לא מחייבת גם לשיטתך. זה בדיוק הנקודה, אין גבולות במובן הזה, שגם אם אתה עושה משהו שהוא בסדר לשיטתך, עדיין אתה תחשב כופר. זה התכוונתי לומר שאין גבולות. אין, כל טעות שלא תהיה, לא משנה. אם אתה חושב שכך צריך לפרש את התורה, אז אתה לא כופר, זה מה שאתה חושב, מה לעשות?
אני מקבל בהנחיה שהוא נתן, הרי הוא נתן הנחיה שדברים מסוימים לא לפרש, אלא כן לקחת את פשוטה.
ברור, אני חושב שיצויר מציאותו אצל השכל. עוד פעם, אם מישהו יבוא ויגיד לי, תראה, לדעתי יצויר המציאות אצל השכל, אבל אני לא מקבל את הפסוק הזה. אז בעל העיקרים כנראה יראה אותו ככופר. כי הוא בעצם דורש מהבן אדם להכפיף את התפיסות שלו לתורה. אבל אם לא יצויר מציאותו אצל השכל, אז ברור שזה לא מה שהתורה אומרת.
המילה הזו לא יצויר, זה דבר סובייקטיבי, כל אחד יכול להיות לו דעה אחרת, אז יוצא שבאופן מעשי הוא אין גבולות.
בדיוק, זה מה שאני אומר, אין גבולות.
פיתתו שלו.
נכון, זה מה שאמרתי. הגבולות הן רק במקום שאתה הולך נגד השיטה שלך עצמך, או באופן שלא מתחייב בשיטתך שלך עצמך. אבל אם אתה הולך עם שיטתך, אז באמת אין גבולות. מה ששיטתך אומרת, זה מה שאתה אמור לחשוב. וזהו דרך אונקלוס הגר ויונתן בן עוזיאל ושאר חכמי ישראל, שפרשו כל הפסוקים שבאו בתורה ובנביאים מורים על ההגשמה, באופן מתאים, מסכים אל האמת, והוציאו אותן מפשוטן, להיות פשוטיהן דעת כוזב. ואמרו, דיברה תורה כלשון בני אדם, וכדי לשכך את האוזן. עכשיו תשימו לב, קל מאוד להתבלבל פה. הוא לא בא לטעון שכל מי שעושה את זה גם צודק, שזה מה שצריך לעשות. אלא הוא בא לטעון שכל מי שחושב כך, זה מה שהוא עצמו אמור לעשות, ולמרות שאני אחשוב שהוא טועה, אבל כופר הוא לא. זה הנקודה שלו. הנקודה היא לא מה צריך לעשות. הנקודה היא איך צריך להתייחס למי שעושה כך. זה המוקד שלו.
אפשר להחזיר את הרב קצת אחורה לגבי איפה שהרב שאל. זה נראה שיש פה סתירה גם בדברי הרב המחבר, כאילו, שהוא אומר שאיתה הוא העיון לומר שאחד מן העיקרים על דרך אחרת, לא כפי המובן, אבל הוא אומר מי שמחזיק בתורת משה הוא מאמין בעיקריה. אבל איתה אותו אחד מן העיקרים, זאת אומרת הוא מאמין בתורת משה וגם
לא,
בעיקריה.
מאמין בעיקריה, הכוונה איך שהוא מפרש מה העיקר בתורה.
לא, אז מה, כן, זה נראה אבסור. כאילו חייבים להאמין בתורת משה וחייבים להאמין שיש עיקרים.
אבל אין שום עיקרים... סגורה של עיקרים.
כן, אבל אף על
פי שאתה מפרש נכון... את תורת משה, תסרטט מהם העיקרים ומה לא העיקרים, ובזה אתה אמור להאמין.
אף על פי שהוא לא מאמין בעיקרים הנכונים.
נכון.
לא, לא, הכוונה כאילו, הוא סתם, הוא מאמין בתורת משה, גם אם הוא לא מאמין בעיקרים ספציפיים.
נכון, זה
בכורה.
לדעתי.
זה לא מתכוון, כאילו לא...
אני חושב שכן, זה מה שמתכוון. לא בעיקרי הבמובן, בעיקרי הרמב״ם, הוא עצמו לא מאמין בעיקרי הרמב״ם.
כן, אז...
הרב, מה שקראנו עכשיו, הקטע האחרון, מאוד מזכיר לי את השיעורים של הרב על מוניזם ופלורליזם, זאת אומרת ש... יש בכך מי שצודק ומי שטועה, אבל זה מאוד לגיטימי לחשוב אחרת ולהגיד
ככה. לגמרי. זה בדיוק החלוקה שעשיתי שם בין שני סוגי טעויות, טעות לגיטימית וטעות לא לגיטימית. מה שבדרך כלל אנשים מפרשים כפלורליזם, אני מפרש כמוניזם סובלני.
כן.
כאילו, אתה טועה, אבל טעות לגיטימית. לא שאתה גם צודק כמוני, כמו שאומר הפלורליסט. אני חושב שגם פה הוא מתכוון לומר אותו דבר. והניסוח שלו קצת מבלבל, כי בשני הקטעים האחרונים, היה נראה שהוא באמת דוחף לאיזשהו סוג של פלורליזם, שכל אחד איך שהוא מפרש, אז הוא צודק כמוני, מה זאת אומרת, זה מה שהוא מפרש, אבל לא, כל אחד איך שהוא מפרש, אז הוא אמור לחשוב כפי שהוא פרש, כי זה האוטונומיה, ערך האוטונומיה, מה שדיברתי שם. אבל זה לא אומר שאני חושב שהוא צודק, זה כן אומר שאני לא אתייחס אליו ככופר.
כן, שכביכול ערך האוטונומיה, זאת אומרת, למרות שאתה טועה,
בדיוק.
הערך של האוטונומיה הוא גובר על ה...
נכון, אתה אמור ללכת כמו שאתה חושב, ולא כמו שאני חושב.
כן.
אבל בסוף הרע, לפי שיטת בעלי העיקרים, סתם כאילו, לפי שיטת בעלי העיקרים, האחדות זה כן אחד מהעיקרים, כאילו.
אז כשנגיע לעיקרים שלו, אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו איך זה מתיישב עם מה שהוא אמר כאן. תכף, טוב שנגיע לזה עוד מעט. וזה הדרך שכתבנו, הוא בעצמו דרך קצת האחרונים, שפרשו בפתיחת פי האתון, דבר בלתי מסכים לדעת רבותינו ז"ל. כוונתם לומר שאין מהכרח דרכי התורה להאמין הנס ההוא, אלא על הדרך שהבינו הם. הוא כנראה, אני לא יודע על מה הוא מתכוון, אבל כנראה אנשים שפרשו את פתיחת פי האתון באיזשהו אופן אלגורי, מטאפורי, אבל לא שהיא באמת האתון דיברה. למה? כי זה לא יצויר אצל השכל שהאתון מדברת. עכשיו הוא אומר, הבעל העיקרים שימו לב, הוא אומר, הם טועים, אותם אחרונים. זה בלתי מסכים לדעת רבותינו. אבל ברור שהם טעו, אבל הם לא כופרים. כי זה מה שהם חושבים, מה לעשות? מבחינתם זה לא מצויר אצל השכל, אז הם חשו צורך לפרש את זה אחרת. וכן נאמר לפי זה, כי מי שלא הגיע מדרגת עיונו, להאמין הכתובים בדרך מסכים אל האמת, הוא מאמין אותם כפשטן, ועלה מי הזה עלה מזה בידו דעת כוזב, להיותו חושב שזהו דעת התורה, איננו יוצא בזה מכלל בעלי התורה חלילה, ולהותר לספר בגנותו ולקרותו מגלה פנים בתורה ולא כופר, ולמנותו בכלל המינים חס ושלום. פה הוא סוגר את המעגל. ואני לא בא להגיד לכם שכל אחד שעושה זה צודק. אני בא להגיד לכם שהוא מפרש את זה בדרך שהוא לא מסכים אל האמת. אבל בסדר, אבל הוא לא כופר. פה אגב הוא אומר, הוא הולך הפוך. כי פה הוא הופך את הקערה פעמיים. הוא אומר, האונקלוס הרי לימד אותנו שכן, ידו החזקה של הקדוש ברוך הוא זה לא יד. ומלתם את עורלת לבבכם, אין הכוונה לעשות ברית מילה ללב. זה, צריך, את הפסוקים האלה צריך לקרוא באופן מטאפורי. עכשיו יבוא מישהו ויאמר, לא, אני קורא אותם כפשוטם. הוא דן בשאלה, למה מישהו כזה לא יחשב כופר, שזה נורא מוזר. דווקא מישהו שכן נצמד לפסוקים, ולא רוצה לעשות להם פרשנויות כמו שעשה אונקלוס. אבל אחרי שאונקלוס עשה את זה, וההנחה היא שכנראה אונקלוס צודק, זאת המסורת שקיבלנו, אז עכשיו פתאום העסק מתהפך. עכשיו מי שנצמד לפשט הפסוקים, תחשבו על הצדוקים שהזכרתי קודם, מי שנצמד לפשט הפסוקים, נגד המסורת של רבותינו ונגד אונקלוס, אז הוא טועה. אבל כופר הוא לא. כי ככה הוא מפרש את הפסוקים, מה לעשות?
גם מי שמבין שעין תחת עין זה...
בדיוק, נכון, אותו דבר.
הוא גם לא טועה?
לא, לא, הוא טועה. אבל הוא לא כופר.
לא, לפי הרמב״ם גם זה ממש כפשוט, יש דרך כזאת.
מה?
אני אומר, לפי הרמב״ם גם יש דרך כזאת לפרש ממש כפשוטו. עין תחת עין.
תחת עין?
כן.
לא, בסדר, לא ניכנס עכשיו לכל הפרשנויות על עין תחת עין. אבל כן, זה העיקרון. רק מישהו שאומר, תראה, קיבלנו מסיני י' ג' עיקרים. קיבלנו גזרה שווה. תחת תחת, ולכן עין תחת עין, הכוונה... ממון, ככה דורשו בגמרא. אני לא מקבל את זה, למרות שאני יודע שזה מה שהתורה אומרת. רק זה נקרא כופר. עכשיו, תנסו לחשוב רגע, איך יכול להיות בכלל דבר כזה? אז מישהו שחושב שקיבלנו את זה, את התורה מסיני, והתורה אומרת דבר כזה, וגם יש י"ג מידות, כן, גזרה שווה וכדומה, והגזרה שווה הזאת אומרת שעין תחת עין זה ממון, ואני בכל זאת לא מקבל את זה. למה אתה לא מקבל? אז סתם כי לא בא לך. אין לך איזה תזה מאחורי זה, אתה לא הגעת לאיזושהי מסקנה שזה לא נכון. כי ממה נפשך, אם הגעת למסקנה הזאת, אז אתה פשוט מפרש אחרת את הפסוקים, אז אתה לא כופר. אז איך אתה כן יכול להיות כופר בהקשר כזה? לא לגמרי ברור פה מה, איך בכלל ייתכן מצב של כופר. הרי בסופו של דבר אתה צריך לדעת שזה מה שהתורה אומרת ולא לקבל. נו, אז אם אתה לא מקבל, אתה כנראה לא חושב שזה מה שהתורה אומרת, או מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אז פה רק כנראה עוד פעם צריך לחזור לאותה חידה שהצבתי בתחילת הפרק. כנראה שאני מגיע למסקנה שזה מה שהתורה אומרת, אבל לדעתי זה לא נכון. זה לא כוונת הקדוש ברוך הוא. וזה מבחינתו נקרא כופר, למרות שהוא באמת ובתמים מאמין בזה. בדיוק כמו הפסוק של עד עצם היום הזה, מה שאמרתי למעלה. למרות שהוא באמת מאמין בזה, אבל כיוון שזה כתוב בתורה, והוא לא מקבל את זה, הוא מקבל את זה כי הוא חושב שזה לא הקדוש ברוך הוא אמר, לא כוונת הקדוש ברוך הוא. אבל אם זה כתוב בתורה, אתה אמור לקבל את זה. אם אתה לא מקבל את זה, למרות שזה כתוב בתורה, אתה כופר. רק אם אתה מפרש את התורה אחרת, ולדעתך זה לא כתוב בתורה, למרות שאתה טועה, אז אתה לא כופר. קשה מאוד לדמיין מי זה הכופר הזה. אז פה זה מחזיר אותנו לדיון שעשיתי כבר לא פעם בעבר, לא בסדרה הזאת, אבל... כן, על איך להבין עובדי עבודה זרה, למשל. אותו דבר, אבל זה, הלוגיקה היא לוגיקה דומה. אנחנו היום לא באמת מצליחים להבין את התופעה הזאת של עובדי עבודה זרה. מה זה עובדי עבודה זרה? ממה נפשך? אם הוא חושב שהאבן הזאת היא באמת אליל ויכולה לעשות כל מיני דברים ואפשר להתפלל אליה וכו', אז הוא אנוס, מה אתה רוצה ממנו? זה באמת מה שהוא חושב. ואם הוא לא מאמין בזה, אז למה הוא עושה את זה? זאת אומרת, במילים אחרות, איך
עובד עבודה זרה
במזיד? שהוא עבריין. איך יכול להיות דבר כזה?
יש גמרא, אומרת, זה יצר הרע של ממש היה.
בדיוק, אז הטענה, מה שהסברתי, זה שכנראה, זה הסיפור עם מנשה ורבשי, כנראה שבתקופה קדומה, היה יצר לעבוד עבודה זרה. אנחנו מבינים את זה היום, כיצר לעריות, למשל. אז יצר לעריות, נגיד לאשת איש, כן? אז יכול להיות מצב, אנחנו כולנו, לא יודע, שהרבה, רוב האנשים מאמינים שלקיים יחסי אישות עם אשתו של מישהו אחר זה לא מוסרי. אבל יש לי יצר, ולפעמים היצר גובר, ואני עושה את זה למרות שאני מבין שזה לא מוסרי. אז שמה אין לנו בעיה, אנחנו מבינים את הדבר הזה, כי אנחנו מכירים את זה, שהיצר מתמודד מול מה שאני חושב שנכון, ולפעמים אני לא מספיק חזק, היצר גובר, זה נקרא חולשת הרצון, סוגיה פילוסופית בפני עצמה. אבל בעבודה זרה, אנחנו לא מצליחים להבין את זה, למה לא? אז מה שאני טענתי, שזה בעצם אותו דבר. אנחנו לא מצליחים להבין את זה פשוט בגלל שהיום אין לנו את היצר הזה של עבודה זרה. אבל פעם, גם לעבודה זרה היה יצר, כמו להריות. זה מה שהגמרא ביומא אומרת, שאנשי כנסת הגדולה התפללו ופיתלו את היצר של עבודה זרה ואת היצר של עריות. פעם היה יצר כזה. ואז מה קרה? מישהו שחשב שהאליל הזה לא נכון, אבל היה לו יצר הרע לעבוד אותו.
אבל רגע, בסוף הוא האמין בו או לא האמין בו?
מה? הוא האמין בו בגלל היצר הרע שלו.
אבל בסוף הוא האמין בו.
מה זה האמין בו? הוא האמין בו ובתוכו פנימה הוא מוזר לו. זה הסיפור של האינדי.
לא, אבל הוא משוכנע בכל ליבו. שצריך לעבוד את העבודה הזרה הזו.
מה? רק היצר. עוד פעם.
אבל הוא, רגע, אבל בשכל הוא מבין אחרת?
כן.
אז הוא לא מאמין בזה באמת.
מה קורה בעריות?
לא, אני שואל.
הרב דיבר על זה לגבי המודע.
לא, זה הכל נובע בגלל ההתרוצת הרצון, שמביא אותנו לפינות הבלתי אפשריות האלה.
נכון, בדיוק.
אבל זה פינות בלתי אפשריות, של סתירה
עצמית. לא בלתי אפשריות, זה האדם. האדם הוא יצור מורכב. זה הסיפור שלנו. הרי הבאתי בהקשר הזה את הסיפור שלנו.
זה סתירה לוגית להגיד שהוא גם מאמין בעבודה זרה וגם לא מאמין בעבודה
לא.
זרה.
זה הסיפור של האינדיק. הסיפור של האינדיק, שהבן המלך השתגע, ירד מתחת לשולחן והתחיל לאכול גרגירים. להוריד את הבגדים והתחיל לאכול גרגירים והכריז שהוא תרנגול הודו. אז הוא אוכל גרגירים, ערום, בלי בגדים, מתחת לשולחן. מגיע החכם לרפא אותו, מה עושה החכם? מוריד בעצמו את הבגדים ויורד גם הוא מתחת לשולחן לאכול גרגירים. אז שואל אותו הבן המלך, כן, מה לילוד אישה בינינו? מה אתה עושה כאן? אז אומר לו החכם, גם אני תרנגול הודו, מה אתה רוצה? טוב, בסדר גמור, שניהם אוכלים גרגירים, ואז אומר לו, כן, אבל אפשר גם ללבוש בגדים, להיות תרנגול הודו עם בגדים, שום בגדים. אחרי זה אפשר להיות תרנגול הודו שיושב על כיסא, אוכל עם סכין במזלג, חזר, החזיר אותו להתנהג כמו בן אדם, ובזה, מאז הם חיים באושר עד היום הזה. עכשיו, בסיפור הזה יש שני... קשיים, כבר דיברתי על זה בעבר, אז אני רק בקצרה אני אומר את זה. בסיפור הזה יש שני קשיים. הקושי הראשון המתבקש שכולם מבינים, זה האם באמת הוא התרפא בסוף. על פניו נראה שלא. הוא עדיין תופס את עצמו כתרנגול הודו, רק תרנגול הודו שמתנהג כמו בני אדם, כן, זה ריפוי בייביוריסטי. זאת אומרת, רק הבייביור השתנה, אבל לא התפיסה הפנימית שלו. הוא עדיין חושב שהוא תרנגול הודו. אז בעצם הוא לא התרפא בכלל, הוא עדיין חולה. זה קושייה אחת. למה זה נקרא שהחכם ריפא אותו? קושייה שנייה היא יותר נסתרת, וכדאי לשים לב לסיפור, ששם כשהחכם יורד מתחת לשולחן, אז בן המלך שואל אותו, מה אתה עושה כאן? מה זאת אומרת, מה אתה לא מבין לבד? יש עוד תרנגולי הודו בעולם. גם הוא בא לאכול. מה היה קשה לך? מאיפה הקושייה הזאת? מה אתה עושה כאן? ברור שהוא הבין שהבן אדם הזה, החכם הזה שירד מתחת לשולחן, הוא בן אדם, הוא לא תרנגול הודו. זאת אומרת, הוא מבין שמי שנראה כך ומתנהל כך, הוא בן אדם, הוא לא תרנגול הודו. אחרת, מה הוא שואל אותו, מה אתה עושה כאן? כי היה נראה לו מוזר, מה הבן אדם עושה כאן? אז אתה מבין שזה בן אדם? נו, אז איך אתה לא מבין שגם אתה בן אדם? השאלה השנייה בעצם אומרת, רגע, הוא בכלל לא היה חולה אף פעם. הוא תמיד ידע שהוא בן אדם ולא תרנגול הודו. סתם בלבל את המוח. ויש פה שתי שאלות הפוכות. שאלה אחת, הרי הוא אף פעם לא היה חולה. השאלה השנייה, אם הוא היה חולה, הרי הוא אף פעם לא עברי. אז הטענה שלי, זה ששתי השאלות האלה מיישבות אחת את השנייה. הבן אדם, נגיד מישהו שחולה בנפשו, הוא הולך לפסיכולוג, והפסיכולוג מטפל בו. לטפל בו אין פירושו לברוא אותו מחדש. כן, הפסיכולוג לא מפרק את הבן אדם ובונה אותו מחדש. מה כן? הוא משתמש באיזושהי נקודה בריאה שיש בתוך הנפש ומנסה להשתמש בה כנקודה ארכימדית כדי לרפא את האלמנטים החיצוניים, את החלקים האחרים של הנפש שהם חולים. אבל אם יש בן אדם שהנפש שלו דפוקה עד הסוף, אין במה להתעלות, אין נקודה ארכימדית, הכל נדפק, אז אין לך לרפא אותו. אתה יכול ליצור אותו מחדש, אבל אין לך לרפא אותו. אבל כשאתה בא אליך חולה נפש ואתה מנסה לרפא אותו, במחילת כבודם של הפסיכולוגים, אם יש פה, אני לא פסיכולוג, אבל הטענה שלי זה שאם בא אליך חולה נפש ואתה מרפא אותו, חייב להיות שאיפשהו בתוכו פנימה יש בו נקודה בריאה. משהו מבחוץ נדפק אצלו. ואתה יכול להשתמש בנקודה הבריאה הזאת כדי למנף את העניין ולהבריא את החלקים החולים, את המעטפות החיצוניות יותר. אבל בפנים פנימה יש נקודה, אם אין נקודה בריאה בפנים, אבוד, מקרה אבוד. ומה זה אומר בעצם? איך נוצר מצב כזה, כאן אני מגיע לתשובה לשאלה שלך שמואל, איך נוצר מצב כזה שבפנים אני יודע שאני בן אדם, אבל בחוץ אני משוכנע שאני תרנגול הודו. לכן אני מביא את כל הסיפור הזה. כמו עם העובד עבודה זרה. בפנים אני מבין שאין בעבודה זרה ממש, אבל במודעות שלי אני עובד עבודה זרה, אני מאמין בה. איך זה קורה הדבר הזה? נגיד לכם איך זה קורה. תחשבו על סרבן גט. בסדר? בן אדם מאוד כועס על אשתו, הוא לא מוכן לתת לגט. מרביצים לו, מכניסים אותו לכלא, שום דבר, לא מוכן לתת לגט. עכשיו, אז הכלל הוא שקופים אותו עד שיאמר רוצה אני. והרמב״ם ידוע, זה הגמרא. והרמב״ם אומר שבעצם בתוכו פנימה הוא כן רוצה לתת לגט. מה זה בתוכו פנימה? הוא אומר לך שהוא לא רוצה, מה אתה בוחן כליות ולב? הנקודה היא כזאת. מדובר באדם, מה?
יש גם גמרא כזאת שאומרת שבתוכו הוא רוצה. לא לגבי גט נראה לי, אבל לגבי קורבן, שהוא אומר עד שהוא אומר רוצה
אני. גם בקורבן וגם בגט זה קופין אותו עד שהוא אומר רוצה אני. אבל זה שבתוכו הוא רוצה זה פרפקות של הרמב״ם.
יש גם גמרא כזאת שהוא ניחה באמת לעשות מצוות, אבל...
אני לא חושב שיש גמרא כזאת, אני לא זוכר בכל אופן, לא יודע. לא נראה לי שיש. זה פרשנות של הרמב״ם. בכל אופן, אז לענייננו, איך הדבר הזה קורה? תחשבו על סרבן גט, ותחשבו כרגע על בן אדם שבעצם מחויב לתורה ומצוות. מחויב לגמרי, מקפיד על קלה כבחמורה, הכל בסדר. בנקודה המסוימת הזאת של הגט לאשתו, שלושה דיינים אומרים לו שהוא חייב לגרש את אשתו, והוא לא מוכן. הכעס, העצבים, היצר הזה, שהוא רוצה לדפוק אותה, להגן אותה, להמלל אותה, אומר, אני לא אתן לגט, אפילו אם אני אסבול, אני אכנס לכלא, ירביצו לי, לא אתן לה. מקרים כאלה, כן, יש מקרים כאלה, אנחנו מכירים מקרים כאלה, אפילו כמה מהם פגשתי. עכשיו, מה הפרשנות לדבר כזה? הרי אותו בן אדם מחויב לתורה ומצוות. אומרים לך שלושה דיינים מומחים, שההלכה מחייבת אותך לגרש את אשתך. ואתה אדם ירא שמיים, אתה מקפיד על קלה כבחמורה בכל תחום אחר. למה פה לא? בגלל שאתה כועס. ואז מה קורה? אתה כועס, ואתה לאט לאט משכנע את עצמך שאתה צודק, ובעצם הדיינים לא הבינו, והקדוש ברוך הוא איתך, ובעצם גם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאתה תגרש את אשתך. הדיינים טועים. ואתה כל כך משכנע את עצמך, בגלל היצר, הכעס הזה שיש בך, אתה בונה לעצמך את התיאוריה הזאת, ומתחפר בה ומשכנע את עצמך, ואתה ממש משוכנע שאתה צודק. הטענה של הרמב״ם היא, שעדיין בתוכך פנימה, אתה מבין שאתה לא צודק. זה כמו לבוא על אשת איש. אתה יודע שזה לא נכון, אבל היצר שלך הוא כל כך חזק שאתה בונה לעצמך תיאוריות, לא, לא, הם מסכימים, וגם הבעל מסכים, והכל נהדר, הכל בסדר, ואתה בנית לך תיאוריה שזה בעצם בסדר. בתוכך פנימה אתה יודע שלא. רגע אחרי שתגמור את המעשה הזה, אתה תחזור חזרה להבין שזה לא היה בסדר, ואתה תצטער. תרצה לעשות תשובה. מה קורה ברגע המעשה? ברגע המעשה אתה חי בשניות. בתוכך פנימה אתה חושב שזה לא בסדר, אתה יודע שזה לא בסדר, אבל זה לא מודע. זה כבר בפנים, זה עטוף, זה עבר סובלימציה. עכשיו, בהכרה שלך, אתה חי בתוך הכרה או בתוך תודעה שזה בסדר גמור, בנית תיאוריה מופלאה, שאתה לגמרי בטוח שהקדוש ברוך הוא איתך. ואתה תדפוק את האישה הזאת ולא, אתה תאמלל אותה, ולא תשמע לכל העולם ואשתו שאומרים לך שאתה נוהג לא בסדר, ההלכה אומרת לך שאתה עבריין, מאנישים אותך, לא יעזור. אתה והקדוש ברוך הוא בצד אחד, וכל העולם בצד שני. עכשיו, מה עושים במצב כזה? כיוון שהתיאוריה הזאת נבנתה בגלל יצר, היצר גרם לך לבנות תיאוריה, ועכשיו שכנעת את עצמך בתיאוריה, ועכשיו אתה כאילו מאמין בה באמת. אבל הכל התחיל מיצר. בבסיס הרי אתה ירא שמיים, אתה מחויב לתורה ומצוות. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה את הדבר הבא. אני ארביץ לך עד שאתה תיתן גט לאשתך, ואתה תצווח מכאבים. ואחרי שתיתן את הגט, אתה תצעק, כן, אבל אני נתתי את זה רק כי הרבצת לי, אני לא, זה גט מעושה. אני אין לי רצון לגרש אותה. ואני אומר לך, ואף על פי כן, אני עצמי אחתן אותה עם מישהו אחר. אני רואה בה פנויה, אני אחתן אותה עם מישהו אחר. לא יעזור לך כלום. למרות שיש את איש, כי זה גט מעושה. מה יקרה במצב כזה? מה שיקרה במצב כזה, הבן אדם מבין שאת היצר הוא כבר לא יצליח לממש. זאת אומרת, הוא לא יצליח להמלל אותה, גמרנו. עבוד לו. ברגע שהוא לא יצליח להשיג את מה שהוא רוצה להשיג, התיאוריה שהוא בנה כדי להשיג את זה תתפוגג מאליה. בסוף בסוף, כשאתה, נגיד, כשאתה גורם לבן המלך הזה, לחזור חזרה להתנהג כמו בן אדם, הרי למה הוא בנה את התיאוריה שהוא תרנגול הודו? כי הוא רוצה ללכת בלי בגדים ולא להיות מחויב לכל הנורמות של בני אדם. נמאס לו מכל המגבלות האלה. אז הוא בנה לעצמו תיאוריה והוא מאמין בה, כאילו באמת. ברגע שאני אצליח לגרום לו לשינוי ביביוריסטי, לשינוי התנהגותי, התיאוריה בעצמה תתפוגג. כי כל התיאוריה הוא בנה כדי לאפשר לעצמו להתנהג כך. זה הכל מתחיל מיצר. ברגע שאני אצליח לגרום לו לא להתנהג כך, התיאוריה תתפוגג. ולכן כופין אותו עד שאומר רוצה אני, זה הגיוני לחלוטין, אין פה שום דבר מיסטי. לגמרי הגיוני. בהסתייגות אחת. שמדובר בבן אדם שהוא ירא שמיים באמת. בכל שאר התחומים הוא מקפיד קלה כבחמורה. לטענתי, אי אפשר לשפוט גט על חילוני. או על מישהו שהוא לא ירא שמיים.
אז הרב לא הולך לפי הפרשנות שזה בגלל שהוא רוצה...
אני כן הולך. אני טוען שהוא רוצה בתוכו לתת את הגט כשההלכה דורשת ממנו לתת את הגט. אבל זה רק בן אדם שבאמת ירא שמיים, שרוצה את מה שההלכה אומרת.
אם בן אדם, אם בן אדם לא ירא שמיים, לא בגלל כפירה אינטלקטואלית, רק בגלל...
לא, לא משנה בגלל מה, ואם הוא לא מאמין שזה מה שנכון, אז הוא לא רוצה בתוכו לקיים את מה שההלכה אומרת.
לא, הוא לא, הוא לא רוצה לקיים את דברי חכמים.
אוקיי.
הוא לא רוצה, באופן כללי.
אין אפשר לכפות אותו.
באופן כללי, אז הרב גם אי אפשר לכפות אותו?
אי אפשר, לא. לדעתי אין, דין כופים אותו עד שיאמר רוצה, אני לא קיים לגביו.
אז זה לא מדין, זה לא מדין זה ש... אומרים, מעמידים שבן אדם שהיהודי רוצה לקיים תורה ומצוות.
לא, ברור שלא. רק אם היהודי באמת ידוע לך כמי שרוצה לקיים תורה ומצוות. זה לא איזושהי הנחה על כל יהודי. הנקודה היהודית הפנימית וכל שאר המיסטיקות האלה. לא מאמין בהם.
זה נשמע מאוד קל.
בטח לא רלוונטי להלכה.
זה נשמע מאוד קל, כאילו שאפשר שברגע שיש איזה דיסוננס בין ההתנהגות לבין מה שאדם כביכול... מאמין, אז כל בעיה כזאת אפשר לפתור. אנשים שיש להם למשל נטיות
אחרות. כל בעיה כזאת אפשר לפתור, אבל זאת דרך פתרון אפשרית. אם זה תמיד עובד או לא. אתה פסיכולוג, אני לא יודע. תגיד אתה.
אני שואל.
אני לא יודע. אני אומר, אני מציע אפשרות להסביר את דרך הטיפול הזאת. דרך הטיפול הזאת, לדעתי, זה בדיוק הדרך הביביוריסטית, שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. אם בלב פנימה זה מה שאתה באמת רוצה, כן, כל עוד בלב פנימה. אם זה מה שאתה רוצה בתוך הלב פנימה, ורק היצר גרם לך לפתח תיאוריה ולדבוק בה, ועכשיו פתאום אתה משוכנע שאתה באמת מאמין בתיאוריה הזאת. אבל הכל התחיל מזה שהתיאוריה הזאת מאפשרת לך לעשות דברים. בנית את זה כדי להצדיק לעצמך את הדברים שאתה עושה. אז ברגע שאני אצליח למנוע אותך מלעשות את הדברים, לא תמצא צורך לבנות את התיאוריה הזאת, זה יתפוגד מאליו. וזה קופים אותו עד שיאמר רוצה אני, וזה לדעתי גם עבודה זרה. העבודה זרה של פעם, זה היה מצב שבו האנשים ידעו שאין ממש בעבודה זרה, בתוכם פנימה. אבל הם בנו לעצמם תיאוריה, בגלל יצרים, היה להם יצר, כמו יצר הרעיות. הם בנו לעצמם תיאוריה, לא, לא, הבעל הוא האלוהים, והוא צריך להתפלל אליו, והוא יכול לעשות כל מיני דברים. אוקיי? בתוכם פנימה, עמוק, בלא מודע, הם ידעו שזה לא נכון. אבל זה יצר. זה מה שמנשה אומר לרבשי, כן, מנשה המלך. אומר לרבשי, אם היית חי בזמני, היית מפשיל את שולג לימתך ורץ לעבוד עבודה זרה. אתה לא מכיר את המושג הזה של יצר לעבוד עבודה זרה, כמו יצר לאשת איש. אתה בונה תיאוריות שאתה בסדר, כי היצר שלך אומר לך שאתה רוצה לעשות את זה. בפנים פנימה אתה יודע שזה לא בסדר. אותו דבר זה עבודה זרה.
בין לי שזה הוויכוח בין אפלטון לאריסטו, לא? שאפלטון בעצם בא ואומר שברגע שאתה יודע משהו, אתה תעשה אותו, ואריסטו בעצם מדבר על הקרסיה, על חולשת הרצון.
סוקרטס. לא יודע, לא הכרתי שזה מחלוקת בין אפלטון ואריסטו. סוקרטס. כן, זה גם מושג של חולשת הרצון, נכון?
סוקרטס.
והטענה, בעצם מה שאני רוצה לומר, איך התחלנו עם כל זה, בעצם מה שאני רוצה לומר, שכנראה הכופר שעליו מדבר ספר העיקרים הוא משהו כזה. אז זה מישהו שבתוכו פנימה יודע מהי האמת, והוא בונה לעצמו איזושהי תיאוריה פרשנית בגלל יצרים, לא בגלל שהוא באמת מאמין בה. זה אולי יכול לחשב כופר, אבל זה מוצא אפשרי כדי להסביר מה אומר ספר העיקרים. רק במשפט, כדי שאני לא נשאר באמצע, שאלו אותי כבר כמה פעמים לאורך השיעור היום, מה עם שלושת העיקרים שאותם בעל העיקרים כן מקבל? הרי גם לשיטתו יש עיקרים. ואם מישהו לא מקבל אותם כי בעיונו יצא שזה לא נכון, אז יכול להיות שהוא יראה אותו ככופר, בגלל שהעיקרים האלה הם כל כך הכרחיים ומובנים מאליהם, שאם אתה לא מקבל אותם, אז ברור שזה יצאת היצר. בכל מקום שבו יש מקום לשתי הפרשנויות, גם אם אחת מהן שגויה ואחת לא, אז אם אתה לא מקבל, אתה לא מקבל, אי אפשר לראות אותך ככופר. אבל במקומות האלה, שזה כל כך מובן מאליו, ואי אפשר לחשוב אחרת בעיניו, אי אפשר לחשוב אחרת, יכול להיות ששם יש מקום להתייחס למי שלא מקבל את זה, גם מחמת עיונו ככופר. למה? כי הטענה היא שבעצם הוא עושה את זה בגלל יצר. הוא מאמין שזה נכון. יש לו יצר הרע, כמו לעבוד עבודה זרה, יש לו יצר הרע לכפור. ויש לו יצר הרע לכפור, הוא בונה לעצמו תיאוריה פרשנית שגם תגבה את זה. ואז יכול להיות שיש מקום לראות אותו ככופר. אבל זה עוד נדבר בפעם הבאה. אוקיי.
הרב, 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 הרב.
כן.
אותו ישות שמכריעה, ולרפי הרב שגם היא גם בוחרת, לא רק מכריעה, היא גם בוחרת. אז מי, מה קורה איתה בעבודה זרה או בגט וכל הדברים האלה? היא רצתה לתת את הגט או לא רצתה לתת את הגט? היא רצתה לעבוד עבודה זרה או לא רצתה? אני לא הבנתי.
אמרתי על הישות הזאת. בפנים היא לא רצתה ובחוץ כן.
אבל היא יכלה לבחור אחרת?
כן.
אז מה אכפת לי שהיה לה יצר? ברור, היה שם מפת טופוגרפית כלשהי. אבל היא יכלה לא לתת.
מה זה יכלה? בטח שהיא יכלה, אבל היא בנתה לעצמה איזושהי תיאוריה.
לא, אבל בסוף
היא חיה בתוך התיאוריה הזאת.
אחרי שהיא בנתה, יש לה בחירה חופשית להכריע אחרת, אז היא החליטה מה שהיא החליטה.
אני מניח שיש לה בחירה חופשית באיזשהו מובן, היא יכולה לעשות משהו אחר, אבל יכול להיות שאדם סביר במצב כזה היה עושה את זה. עובדה שבסוף, אחרי הפסיכולוגיה או אחרי המקים אותו עד שיאמר רוצה אני, אנחנו כן חוזרים חזרה לאמונות ה... פנימיות האלה שעוד קיימות בנו.
כי אנחנו יוצרים מפת טופוגרפית אחרת, ברור כולנו. למה ליצר הטוב אנחנו לא אומרים שיש לו גם את המוטיבציה שלו?
לא, מפת טופוגרפית היא רק משפיעה, היא לא קובעת, אנחנו חוזרים לדיון ההוא.
למה המכות פה הן משפיעות?
נכון,
רק משפיעות. אתם חלק מהמפת הטופוגרפית.
בדיוק.
הם הצטרפו למפה הזו.
בדיוק, ולכן אני טוען שהמכות לא גורמות לי לחשוב אחרת, אלא רק משפיעות, אבל בסוף בסוף זה הבחירה שלי. לכן אני טוען שאני יכול לחשוב אחרת.
אי אפשר לקבל חושת רצון, כי עוד פעם, אם אדם בסוף יש לו מפת טופוגרפית, יש לו את הקשיים שלו, ותמיד יש לכל מצב, יש קשיים ויש יתרונות, אבל בסוף יש ישות כלשהי שמכריעה, והיא כוללת את הכל, היא מכניסה לך לתוך החשבון את כל המפה הטופוגרפית הזאת. אי אפשר להתחיל לפצל אותה ולהגיד לה, הוא עשה את זה כי הוא רצה וזה יצא.
בוא, אבל שאלה אם המפה הטופוגרפית הזאת כוללת יצרים, אז הישות הזאת שהולכת לפי היצרים, היא בחרה במשהו שהוא לא אמיתי בגלל יצרים, אז על זה היא אחראית.
היא חשבה שיצר זה חשוב לה.
לא, חשוב לה זה יפה מאוד, אז מה אם זה חשוב לה? אבל זה לא נכון.
רגע, באתי לאותו יצר.
אדם שודד כי הוא רוצה כסף, אבל הוא יודע שלשדוד זה רע, אבל הוא רוצה כסף.
מה פתאום?
אז הוא אשם בגלל זה? מה זה רוצה כסף? הוא מתגבר?
לא, ברור שכשאדם בוחר ברע, הוא חושב שמבחינתו זה הדבר הנכון לעשות את זה.
לא, 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 כאן הוויכוח שלנו, לא.
נכון, נכון.
אדם בוחר ברע כי יש לו אינטרס למרות שהוא מבין שלא נכון לעשות את זה.
זה שאין לו בחירה.
יש לו בחירה, זה בדיוק הנקודה.
אני לא מטיל עליו אחריות, אני אומר.
בסדר, אבל זה...
בשיעורים הראשונים.
אבל אחרי שהוא לקח בחשבון, אני בא לאותו ישות שהחליט משהו, ואני אומר לה, למה החלט לעשות?
זה בחירה, שמואל, זה הוויכוח שלנו.
כן, לא, אבל... לא, אבל אני בא לו...
השאלה אם אני הולך אחרי היצר או שאני הולך אחרי האמת. והבחירה הזאת עליה אני נותן את הדין.
מה, בסדר, זה מה פתאום.
אתה רואה את זה כחישוב. ואם היצר,
לא, לא חישוב.
אם היצר גובר על האמת, אז מה אתה רוצה? אני אנוס. לא, זה לא חישוב, זה בחירה.
אני לא אומר שזה אנוס, אני אומר שהאדם עושה את מה שהוא באמת חושב לנכון, אנחנו קוראים לאותו דבר רק בשפה אחרת. אני אומר, אדם החליט, יש לי סיטואציה, יש לי יצר, יש לי איזה משהו שכתוב לי על הקיר שאסור לגנוב, אבל אני כן רוצה לגנוב. עכשיו אני צריך
רוצה
להכריע
לגנוב,
בדברים.
אבל אתה מבין שאסור.
אבל מה זה נקרא מבין? אם אני בסוף מכריע
מבין שזה לא מוסרי
שאחרי, אז זה
לגנוב.
לא עושה עליי רושם. זה לא
אתה
עושה עליי
מבין, לא
רושם.
עושה, עוד פעם, אתה לוקח את זה, אתה מבין שלא מוסרי לגנוב, אבל אתה רוצה לספק את האינטרס שלך גם במחיר של להיות לא מוסרי.
אז מה חשבת על המוצר? למה לא קיימת את מה שהמוצר אומר? אם ידעת
רוצה
שזה
את
נכון,
האינטרס ולא את המוסר.
אז אתה חושב
החלטתי
שלך אינטרס
ללכת עם
יותר חשוב?
האינטרס.
יותר חשוב לך אינטרס.
החלטת שיותר חשוב לך.
החלטת,
ההחלטה הזאת אתה נותן את הדין.
אתה תעמוד מאחורי זה. נכון, אתה תעמוד מאחורי זה. אני גם אומר שייתן את
תעמוד
הדין.
מאחורי זה,
לא
ואחרי זה נתלה אותך ותעמוד מעל זה.
לא. נכון, אבל אל תבוא ותגיד, זה היצר הרע, משכו אותי.
די,
לא
זה יצר הרע. היצר הרע משפיע, לא קובע.
זה כינוי שהדבקנו לזה. יצר הרע, אני לא שאני חושב שזה טוב.
אנחנו חוזרים חזרה לאותו ויכוח עתיק על בחירה חופשית. בסדר, אנחנו כנראה לא נכריע אותו גם הפעם. עוד מישהו?
לא, בשיעורים הראשונים, כשדיברת על שנות מחשבתית, הזכרת את הגמרא לגבי עבודה זרה, שהיו יודעים ישראל שאין בה ממש, אלא כדי להתיר להם את האריות בפרסיה. אז זה כן, זה כן, גם מבטא יותר חזק את כאילו המודעות הזאת, אפילו שהיא נסתרה. ודבר שני שרציתי להעיר זה, איך שאתה מפרש את הרמב״ם, שקופים אותו עד שם הרוצה אני, אז גם החבר שלך, נדב שנר, במדבר על זה, הוא אומר שהוא מדייק מהביטוי של הרמב״ם, שמאחר שהוא רוצה להיות מישראל, אז מכיוון שהוא רוצה להשתייך למערכת כזאת, זה רק חל על מי שהוא באמת מקבל את המערכת, כמו שאתה אומר. והוא הביא שם הרשות של המעריק, נראה לי, שהוא אומר שאם מדובר על מומר או משהו כזה, כמו שאתה אומר, אז זה לא יעזור, כי הוא לא רוצה להשתייך למערכת הזאת. אז אין רוצה
אני. גם הבאתי את המעריק הזה, שאלו אותי באתר, לא הכרתי את זה, בקרן זווית הוא כותב את זה?
כן, כן, כן. בעניין של, בתחילת שמות על הבחירה, פרו.
להכביד את ליבו של פרו.
בדיוק.
אוקיי. טוב, אולי פעם דיברנו על זה ואני לא זוכר, אני לא יודע. אוקיי. זהו, אז לילה טוב, בשורות טובות.
אמן.
להתראות.
תודה.